שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת לך לך, הפרשה האגדית. עם ישראל מתחיל, הקדוש ברוך הוא שולח את אברהם אבינו לארץ ישראל, והנושא שלנו היום הוא להתחזק באמונה. הנושא הזה מאוד חשוב היום להרבה אנשים, גם במובן הפרטי מול ההתמודדות שאנחנו כרגע עומדים בה, ניסיון לא פשוט, וגם במישור הלאומי, כפי שנראה שזה מגיע לעומקים מאוד מיוחדים ומעודדים, לא פחות חשוב. אז בואו נתחיל להתחזק באמונה. מקור א' בראשית ת' ו', ויוצא אותו החוצה. הקדוש ברוך הוא כביכול מוציא את אברהם החוצה, צריך להבין מה זה החוצה, לא ניכנס היום. ויאמר, הבט נא השמיים וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. עכשיו הוא אומר לו את זה כשהוא כבר מבוגר מאוד, והוא אומר לו, יהיה לך, תראה, אתה רואה את הכוכבים, אתה יכול לספור אותם, ככה יהיה לך ילדים. לכאורה, בן אדם יגיד, איפה זה? ואני לא רואה את זה. ואז אומרת התורה, והאמין בהשם, ויחשביה לא צדקה. והאמין בהשם, ויחשביה לא צדקה. עכשיו צריך להבין את העומק של הדבר הזה. מה, להאמין בהשם? נו, ברור, ברור שיאמין בהשם. לא, מה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, לא תאמין? מה הכוונה? והאמין בהשם, ויחשבה הלא צדקה. ומה זה הצדקה הזאת? אומר רש"י, לא שאל לו אות על זאת. הוא לא ביקש שום אות ושום סימן שאכן כך יהיה. אבל על ירושת הארץ שאל לו אות, במה ידע כי ירשנה. אז כלומר, פה רש"י לכאורה אומר, פה הוא לא, על בשורת הזרע, שיהיה לו ילדים, הוא לא ביקש אות, אברהם אבינו, אבל על ארץ ישראל כן ביקש. ויחשבה הלא צדקה. הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. זכות, צדקה במובן של זכות. דבר אחר, במה אדע, כלומר קודם אמר רש"י על ארץ ישראל הוא כן ביקש אות. דבר אחר, פירוש אחר, במה אדע כשהוא שאל כביכול אות על בשורת הארץ, שארץ ישראל תהיה לעם ישראל, לא שאל לו אות, הוא לא ביקש אות, אלא אמר לפניו, הודיעני באיזה זכות יתקיימו בה. אמר לו הקדוש ברוך הוא בזכות הקורבנות. בפירוש הראשני אומר רש"י, אברהם אבינו לא ביקש אות, הוא לא ביקש סימן, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אמר, תן לי, תסביר לי באיזה זכות הם ימשיכו להתקיים. הרי אנחנו רואים שהכסדים נעלמו, הבבלים חטאו, נעלמו, פרסים, מדים, יוונים, נעלמו, אינם. כל מיני עמים שהיו פה, שמוזכרים בתורה, כפתורים, זה, שם, זה, נעלמו, אינם. אז אברהם אבינו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, איך, באיזה זכות הם יתקיימו? הודיע לי, איך, על מה עם ישראל יתקיים? הקדוש ברוך הוא אומר לו, בזכות הקורבנות. גם זה צריך להבין, למה בזכות הקורבנות? כי קורבנות מחפרים. מה זה קשור אבל? למה היוונים לא מקבלים קורבנות שיחפרו להם? מה, כאילו, איזה מין פטנט זה? מביאים קורבן, זה מתכפר? איזה, מה זה? צריך גם את זה להבין, וזאת שאלה של המהר"ל שנראה בהמשך השיעור. אומר הראש, רבנו אשר, על התורה, ומכאן הוכחה, שמה שאמר הנביא, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה, וכן בצדק אחזה פניך, וכאלה רבים, עוד הרבה פסוקים שמדברים על הצדקה וכולי, שבזכותה יהיה גאולה וכן הלאה, אינו רוצה לומר צדקה בגופו ובממונו לבד. צדקה זה לא רק לתת כסף לעני או לעזור בגופו ובממונו לבד, אלא צדקה, האמונה השלמה שיאמינו ישראל בכל ההבטחות שהבטיחנו על ידי הנביאים. וזה כאשר לפני השם, ויביא ברחמיו עלינו מהרה מה שהבטיחנו. אז בעצם אומר הראש, צדקה, פה אנחנו רואים שאמונה היא צדקה. וזה דבר מוזר. אנחנו רגילים, מה זה צדקה? אתה נותן צדקה לעני. פה פתאום אמונה להאמין בהבטחות הנביאים שאכן תהיה גאולה. זה צדקה. עכשיו, מי כותב את זה? הראש. בואו נזכור שרבו המהר"ם מרוטנבורג סיים את חייו, כביכול סיים, כן? צדיקים במיטתם קרויים חיים, אבל הוא נפטר בכלא. כן? הרי שבו אותו ואמרו תביאו כסף, והוא לא הסכים שיפדו אותו, ואז הראש רואה שהמעגל מתחיל להתהדק גם סביבו, ורבנו אשר עוזב את האשכנז ועובר לספרד, מבקש רשות מהרשב"א, רבי שלמה בן אדרת, להשתתף גם הוא שם בפסיקה ולהורות וכן הלאה, ובעצם הוא נאלץ לנדוד נדודים בעולם, לברוח, כן? כיוון שראה מה עשו לרבו המהר"ם מרוטנבורג. אז פה בעצם הראש אומר, באמונה שאנחנו מאמינים במה, באמונה שלמה, שיאמינו ישראל בכל ההבטחות שהבטיחנו על ידי הנביאים, יביא ברחמיו עלינו מהרה מה שהבטיחנו. אז פה רואים שצדקה זה לא רק לתת כסף לעני, צדקה זה להאמין. אז צריך להבין את העומק של הדבר הזה. עכשיו, כללית, מה זה הביטוי צדקה? אז במקור ב' לפניכם, בישעיהו נונטט, אומר הנביא, וילבש צדקה כשריין, וחובה ישועה בראשו. מה זה הצדקה הזה? כמו שריון, מה זה הלבוש צדקה? אומר המלבים, הצדקה נאמרת אצל השם בכתבי הקודש, כלומר כשהיא מתייחסת לקדוש ברוך הוא, תציין המעשים הנשגבים שיעשה השם מצד החסד, לא מצד הזכות, כן? בדור הזה אנחנו מבינים את זה טוב מאוד, כן? רואים מלחמות שמתנצחות כביכול, לא המון גבורה שעומדת, אבל סופו של דבר הניצחון הוא לא הגיוני. והם מתרחשים ניצחונות, הגנה, מדינה, הכל, התחושה היא הגדולה, שזה הכל מצד החסד, לא מצד הזכות. אז זה בעצם צדקה, שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו צדקה. גם אצל דוד המלך, הגמרא בסנהדרין ו' עמוד ב', מקור ב' שורה שנייה, בדוד הוא אומר, ויהי דוד עושה משפט וצדקה. מה זה משפט וצדקה? ועלו כל מקום שיש משפט, אין צדקה, וצדקה אין משפט. שימו לב, כי פה הגמרא בעצם מחדדת את ההבדל בין משפט לצדקה. משפט זה בדין, מה מגיע לך? צדקה זה לפנים משורת הדין, שבן אדם נותן משהו שהוא לא אמור לתת. כמו שאמר המלבים לקדוש ברוך הוא, וילבש צדקה כשריין, אז מה זה? או כשריון, מה זה בעצם? זה שהקדוש ברוך הוא עושה חסד לעם ישראל, לא מצד הזכות, זה נקרא צדקה. אז כלומר, זה לא רק בכסף, גם גאולה היא מצד שהקדוש ברוך הוא עושה אותה בחסד, גם היא נקרא צדקה. ודוד עושה משפט או צדקה. אז הוא אומר, תחליט, משפט או צדקה, אלא אומרת הגמרא, איזהו משפט שיש בו צדקה? הוא אומר, זה ביצוע. ביצוע זה כמו לחתוך. הכוונה היא פשרה. הכוונה היא לפשרה. עכשיו, יש שם מחלוקת תנאים. יש תנא אחד שאומר, ברגע שבאו לבית הדין, אין פשרות. דנים וזהו. ויש תנא שאומר, מצווה גדולה לעשות פשרה. הלכה היא שמצווה לעשות פשרה, אבל בכל אופן, הטען לתנא קמא, אבל אם תביאו אותי לדעתו של תנא קמא שאומר שלא עושים פשרה ברגע שבאו לבית הדין, דן את הדין. אז קודם כל, הבית דין דן את הדין. זיקה את הזכאי, דוד המלך, כן? זיקה את הזכאי וחייב את החייב. וראה שנתחייב עני ממון, ברגע שדוד המלך ראה שהוא חייב פה בן אדם עני שאין לו כסף לשלם, ושילם לו מתוך ביתו, זה משפט וצדקה. משפט לזה שהחזיר לו את ממונו, ובצדקה לזה שהוא בעצם שילם לו מתוך ביתו. אז דוד המלך היה מצד אחד דן במשפט, זה הדין, ואם אני יוצא חייב, ואני יוצא חייב. אחר כך היה בא דוד המלך הדיין, המלך הדיין, והיה אומר, רגע, בן אדם הזה מאיפה ישלם? מצבו הכלכלי לא טוב. היה מביא לו מביתו, משלם במקומו. אז זה משפט וצדקה. פה רואים ככה, שוהאמין בהשם ויחשביה לא צדקה. אז מה זה ויחשביה לא צדקה? אם הכוונה היא לאברהם אבינו, וכי אברהם אבינו עשה צדקה עם הקדוש ברוך הוא, הדבר הזה מתחזק לאור דברי הרמב"ן בדברים ו', תראו איתי ביחד מקור ג', דברים פרק ו', וצדקה תהיה לנו, וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת. הנה, אז גם פה, כשהאדם שומר תורה ומצוות, הוא עושה צדקה. אומר הרמב"ן, קרא גמול המצוות צדקה. למה? כי העבד הקנוי לרבו, שהוא חייב לעבוד אותו, אם ייתן עוד שכר בעבודתו, צדקה יעשה אמו. אז הוא אומר, הרמב"ן, מי שעושה פה צדקה, זה לא אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, חלילה. הרי אנחנו עבד הקנוי לרבו, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, יצר אותנו, עשה אותנו, אנחנו כולנו שלו, כל אשר לנו. אז אנחנו חייבים לעבוד אותו יתברך. אז מה זה אם צדקה תהיה לנו? מה, אנחנו עשינו פה איזה צדקה? אז הוא אומר, אם ייתן, הקדוש ברוך הוא עושה צדקה עמנו, אם ייתן עוד שכר בעבודתו, צדקה יעשה עמו. כלומר, אם העבד עושה את מה שהוא חייב לעשות, ובכל זאת, למרות שהוא חייב לעשות, בא המלך ונותן לו שכר, השכר הזה הוא צדקה. אז זה מה שהתורה אומרת, וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת. מה הכוונה וצדקה תהיה לנו? נקבל שכר. אבל השכר הזה נקרא צדקה, כי הקדוש ברוך הוא בכלל לא חייב לתת לנו את השכר הזה, והשכר הזה שהוא נותן לנו זה בעצם צדקה מצידו, שהוא נותן לנו בעצם מתנה, לא בזכות, אלא בחסד. לפי זה, כשכתוב והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה, אז לפי הרמב"ן לכאורה זה יתפרש, ברור שהוא היה צריך להאמין בהשם, אבל הקדוש ברוך הוא יחשיב לו את זה כזכות בצדקה, ככה במתנת שמיים, למרות שברור שהוא מחויב להאמין בהשם. כן? אז זה לכאורה, באמת, אז לכאורה, לפי הרמב"ן, זה הפירוש, אבל הביטוי צדקה, מה יהיה עם זה? כשאנחנו אומרים, והאמין בהשם והחשבי הלא צדקה, מה זה הלא הזה צדקה? החשבי הלא צדקה, אפשר להגיד זכות, נקרא צדקה כי היא צדקה, והחשבי הלא זכות, זה נקרא בלשון צדקה, כי הקדוש ברוך הוא עושה צדקה כשהוא מחשיב לך את זה כזכות. בסדר? אבל יש פה בעל הטורים מאוד מאוד מיוחד. כשקראתי אותו, את רבנו יעקב בעל הטורים, בנו של רבנו אשר, בנו של הראש, קראתי אותו ואמרתי לעצמי, אני לא מבין. ואז מתוך ההתבטלות לרבנו יעקב בעל הטורים, בהבנה שדבריו הקדושים נאמרים ברוח הקודש, דברי תורה הקדושה, אז הקדוש ברוך הוא זיכה אותי בהבנה שבעזרת השם, בואו נראה אותה ביחד. אומר בעל הטורים מקור ד', כתוב פה הרי ויחשביה לא צדקה. ויחשביה, אומר בעל הטורים, הביטוי הזה, ג' במסורת. כלומר, הוא נמצא בתורה שלוש מקומות. כן? שלושה מקומות. אחד פה, ויחשביה לא צדקה. ואידך, השני, ויחשביה לזונה, שנאמר לגבי תמר, כשהיא מתחפשת כדי להעמיד זרע מיהודה, אז היא, ויחשביה לזונה, נאמר לגבי תמר. ועוד המקום השלישי, ויחשביה אלי לשיקורה גבי חנה, שחנה באה להתפלל, ורק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, ואלי חושב אותה לאיזה שיקורה. היינו דאמר רבי יוסי, אומר בעל הטורים, בגמרא בשבת קי"ח עמוד ב', יהא חלקי עם מי שחושדין אותו ואין בו. שהרי תמר בשביל שחשדה יהודה זכתה ויצאו מן הפרץ וזרח שיצאו מהם מלאכים ונביאים, כמו שאומרת הגמרא במגילה יהודה מודבט, וחנה בשביל שחשדה אלי לשיקורה זכתה ויצא ממנה שמואל, כמו שאומרת הגמרא בברכות למד א' המודבט, וזהו בשביל שנחשדו לזונה ולשיקורה נחשב להן לצדקה. מסיים בעל הטורים וכותב, אדוני אבי הראש זל, מאוד מעניין. הוא אומר זה דברי הראש, ואני מזכיר לכם שהראש אמר לנו למעלה, שהצדקה שבזכותה אנחנו נגאלים, זה לא רק בממון או בגוף, אלא האמונה שלמה שיאמינו ישראל בכל ההבטחות שהבטיחנו על ידי הנביאים. אבל לפי הרמב"ן אמרנו, והאמין בהשם והחשבה לו צדקה, החשיב לו את זה בזכות, כי את הזכות בתור צדקה, אבל זה בצדקה ממנו התברך, שהוא ריחם והחשיב לו, כי באמת צריך להאמין, נכון? ככה משכנו מהרמב"ן בדברים וב. אבל פה לא מובן מה רוצה בעל הטורים. בעל הטורים אומר, רבי יוסי אומר, בגמרא בשבת קי"ח, יהא חלקי עם מי שחושדים אותו ואין בו. איך אומרים? מוכל טובות, כן? זה ביטוי כזה של חסידי, מייכל טייבס, כן? מוכל טובות, תודה רבה. אין צורך, למה שיחשדו בי ואין בי? לא צריך שיחשדו וברוך השם שאין בי. אבל פה משמע שמי ש... וזה עומק עצום, אומר מי שחושדים אותו כשהוא עושה מעשה מצווה, ובכל זאת הוא עושה את המצווה ומשלם את המחיר, שמסתכלים עליו באיזה עין עקומה, אצל תמר ויחשביה לזונה, אצל חנה ויחשביה לשיקורה, ושתיהם לא נרתעות, כי שתיהם רוצות להעמיד גואלים בעם ישראל, שתיהם רוצות להביא ילדים שיגלו את עם ישראל, והקדוש ברוך הוא יפקוד בעזרת השם את כל חסוכי בנים, כל מי שיש לו קושי להביא ילדים, הקדוש ברוך הוא ישלח להם זרע קודש, זרע של קיים, לכל בית ישראל. אז פה אנחנו צריכים להבין, בסדר, אז באמת הבנו מאוד יפה, תמר בשביל לזכות להיות חלק מהגאולה, חלק מהמהלך של עם ישראל, אפילו שחושד אותה לזונה ויחשביה לזונה, לא מעניין אותה, היא מוסרת את כל כבודה כדי להיות חלק מהמהלך האלוקי הענק הזה של גאולת העולם על ידי ישראל. ואותו דבר חנה, היא רוצה להביא את שמואל, היא רוצה להביא ילד שלא יפחד מאף אחד, שיעמיד את מלכות בית דוד, למרות ששאול מלך וכן הלאה, היא רוצה להביא מנהיג אדיר, שבעצם מייסד את מלכות בית דוד בישראל. יחשבו אותי לשיקורה, שיחשבו, לא מעניין אותי. המסירות הנפלאה הזאת, אז זה מה שאומר רבי יוסי, יהיה חלקי עם מי שחושדים אותו, בגלל שהוא עושה מעשה מצווה, ואין בו, בעצם הוא, הקדוש ברוך הוא, העין בו, אור השם, האינסוף ברוך הוא מאיר בו, חושדים אותו. מה הקשר לאברהם אבינו? אז אני חושב שאפשר להציע, בכוונת רבנו יעקב בעל הטורים, שהוא בעצם מביא את זה מאדוני אבי הראש, הוא מביא את זה מרבנו אשר, שגם אברהם אבינו, הסתכלו עליו כמו על איזה שיקור, אמרו לו, תגיד לי, אתה כבר זקן, אשתך זקנה, הוא אומר לך, יהיה לך ילדים, אם תוכל לספור את הכוכבים, תגיד לי, אתה לא חלמת את זה בלילה משהו? אתה מתנהג כמו איזה שיקור, כמו אחד שאיבד את השכל, מה הולך איתך? ויש בחזל קצת תיאורים על החברים של אברהם, מה הם אומרים אומרים לו בעניין של המילה, כן, בעניין שזה אלוני ממרא, כי הוא יעץ לו, כן, לשמוע את הקדוש ברוך הוא, כן, לעשות הברית מילה. זה לא פשוט. וכאן מגיע ההבנה עמוקה על פי דברי בעל הטורים, שבעצם למעשה והאמין בהשם, ויחשביה לא צדקה, ברור שצריך להאמין בהשם. אבל להאמין בהשם, כשכל הסביבה מסביב עושה ממך שיקור חסר דעת, בן אדם שהרגליים שלו בכלל לא על הקרקע, כל מיני סיטואציות מורכבות, מצבים מורכבים, שהאמונה עולה במחיר יקר. או להאמין בהשם כשמסביב קשה מאוד, קשה, דברים הולכים הפוך, דברים לא מסתדרים, דברים לא מתקדמים, למרות שאתה עמל, ולכאורה כוונתך לשמיים, ואתה מתאמץ, ואתה עושה וכו'. או להתמודד עם מצבים של בריאות, של בעיות של פרנסה, של כלכלה, עכשיו אתה נוסע בכבישי ישראל, שלטי חוצות ריקים, אתה מבין מה קורה פה, לא פשוט, עם ישראל סובל, ואנחנו מתפעלים שהקדוש ברוך הוא ירחם על כל עמו ישראל. בזמן קשה, והאמין בהשם, ויחשביה לו צדקה, מה פירוש צדקה? כיוון שהוא מתרומם מעל הצער שלו, מעל הכאב שלו, מעל חוסר ההיגיון, מעל העובדה שכל הסביבה כבר לועגת לו, והוא מאמין בהשם, מתחזק באמונה, ויחשביה לו צדקה. וזה מה שאומר הראש בדבריו עצמם, כשהוא אומר צדקה, זה לא בגופו ממונו לבד, אלא צדקה האמונה שלמה, שיאמינו ישראל בכל ההבטחות שהבטיחנו על ידי הנביאים, ויביא ברחמיו עלינו מהרה מה שהבטיחנו. אז זה בעצם ההתחזקות באמונה. אור החיים הקדוש לוקח את הדבר הזה למקום מאוד 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 מיוחד. תראו איתי ביחד במקור ה', אומר רבי חיים בן עטר, הציוני הראשון בתקופה החדשה, אומר בדברים, שם בדברים ו', אחרי הרמב"ן, אומר דברי הרמב"ן לא מתיישבים על הכתוב כל כך, לבוא ולהגיד שהצדקה, וצדקה תהיה לנו, זה בעצם הקדוש ברוך הוא יעשה איתנו צדקה, שהוא יחשיב לנו את זה לזכות. אז אומר אור החיים, עוד רמז הכתוב רמז נעלם, שבאמצעות שמירת המצוות תהיה לנו חלקנו שכינתו יתברך הנקראת צדקה. והבן, יש פה בינה, יש פה עומק. בתיקוני זוהר, תיקון כ' א', אומר הזוהר שכינתה, שכינה הקדושה, את קריאת צדקה. וקודש הבריחו, בעל צדקה. אז אם ככה, וצדקה תהיה לנו מה הכוונה? השכינה הקדושה תשרה בנו. השכינה הקדושה תופיע בליבותינו על ידי תורה ומצוות. ואז לפי זה, והאמין בהשם, ויחשביה לו צדקה. הקדוש ברוך הוא כביכול נותן לו את השכינה הקדושה לאברהם אבינו בזכות האמונה, והדברים האלה מתחברים למקורות ככה שמביא ספר אורחות צדיקים בשער השמחה, מרכז אמירות שהן בעצם בדברי חז"ל, אבל הוא מרכז אותה מאוד יפה. בואו נראה את זה ביחד. מקור ו', אומר הקדוש בעל אורחות צדיקים בשער השמחה, כל התורה כולה כלולה באמונה, כדכתיב בחבקוק ב', וצדיק באמונתו יחיה. אמונה זה יסוד הכל. עצם החיים הישראליים, שמתוך החיים הנשמתיים האלוהים האלה אנחנו הולכים לקיום תורה ומצוות, וקיום תורה ומצוות מחיה אצלנו את מה? את האמונה, את הנשמה. אמונה זה לא יש אלוהים אין אלוהים, אמונה זה עצם החיות הישראלית שזורמת בתוך האני שלנו, שהיא בעצם יהודי נולד מאמין. כי אמונה היא החיבור אל האינסוף ברוך הוא, החיבור אל הקדוש ברוך הוא, והחיבור הזה בנו הוא עצמותי. אנחנו נולדים עם חיים שהם חיי אמונה, אלא מה? שזה מחוסה ותפקידנו לגלות את זה. וצדיק, מי שזוכה לקיים תורה ומצוות כמו שצריך, אז הוא זוכה לחיות באמונתו, זאת אומרת לחיות את חייו האמיתיים, ולא בבלבול נורא, כמו שרחמנא ליצלן היום ברחובות ישראל, הפערים הרוחניים הם הפכו בלתי נסבלים. מערכת החינוך כבר 30 שנה מגדלת פה תלמידים בממלכתי ללא תורה, ללא צל של תורה, וגדלים פה ילדים יהודים שהופכים להיות גברים ונשים יהודים נפלאים, מתוקים ובורים גמורים שלא יודעים כלום תורה, והתוצאות ניכרות להן כל היום. זה פשוט פערים, זה הופך להיות פערים חברתיים, זה הופך להיות פערי השקפה, פערי דעה, כמעט שתי מדינות לשני עמים במדינה אחת. זה פשוט בלתי נתפס בתוך עם ישראל. אבל בצדיק באמונתו יחיה. ועל אברהם נאמר, ואומר אורחות צדיקים, והאמין בהשם, ויחשביה לו צדקה. ועל כל הטובות לא נכתב כן. לא נכתב ויחשבה על עוד צדקה, אבל והאמין בהשם על זה כן. ועל משה נכתב במדבר י' ב' בכל ביתי נאמן הוא. ואנחנו מכירים בזוהר שהוא נקרא רעיה מהימנה, הנאמן לשון של אמונה. ואמרינן במדרש מותרה בכף ב' כף ג', גדולה האמונה לפני הקדוש ברוך הוא. שבזכות האמונה שהאמינו אבותינו, שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה. חברים, שימו לב, בזכות האמונה שרתה עליהם רוח הקודש. זוכרים את אור החיים? שבאמצעות שמירת המצוות תהיה לנו חלקנו שכינתו יתברך הנקרא צדקה והבן. אומר אור החיים, יש פה עמקות. זה פה באורחות צדקים טיפה יותר מפרט. הוא מביא את המדרש מות רבה כף ב' כף ג' ואומר, גדולה האמונה לפני הקדוש ברוך הוא, שבזכות האמונה שהאמינו אבותינו, שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה, שנאמר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישיר משה ובני ישראל. ונגאלו בזכות האמונה, גם הגאולה בזכות האמונה שהאמינו, דכתיב בשמו דלת ויאמן העם, כל גאולת מצרים. למה? כי הם האמינו ואמרו שם, כל המקבל מצווה אחת באמונה, כדאי הוא שתשרה עליו רוח הקודש. עכשיו, מה זה באמונה? כל המצוות באמונה. ברור שכשמדברים באמונה, לכאורה, כמו שהסברנו קודם, זה כשיש התנגדות, ויחשבה לזונה, ויחשבה לשיקורה. יש התנגדות, המציאות בועטת, המציאות מעליבה אותך. החיים יורדים עליך, הם מקסחים לך את הצורה, ואתה מאמין. אז הוא אומר, כל המקבל מצווה אחת באמונה, כדאי הוא שתשרה עליו רוח הקודש. והגלויות מתכנסות, כלומר, לא רק במצרים, גם היום, הגלויות מתכנסות בזכות האמונה שנאמר בשיר השירים ד' תשורי מראש אמנה, ואומר בהושע ב' והרסתיך לי באמונה. אז פה אנחנו רואים שכוח האמונה הוא כוח שגואל את עם ישראל. זה הפוך, בן אדם יש לו צרות, אז הוא אומר, טוב נו, מה אני אעשה, הקדוש ברוך הוא כנראה, לא יודע, כן, רחמנא ליצלן להוציא את זה מהפה בכלל. אומרים לו, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אדוני הנכבד. הפוך, בזמן כזה צריך להתחזק באמונה. הפוך לגמרי ממה שהיצר מנסה לבלבל אותך. אתה רוצה לצאת, הישועה הכי גדולה שיכולה להופיע פה, היא על ידי ההתחזקות שלך באמונה, דווקא בזמן של ויחשביה לזונה, ויחשביה לשיקורה, שחושבים את אברהם, אבינו מסובב לגמרי, הזקן אמר לו, ככוכבים, כל השכונה בצחוקים, כולם התגלגלו על הרצפה, ואתה עוד מאמין? מה אתם חושבים, זה הלך לו ככה בקלות? כל העולם צוחק עליו, לא הגלו, ואברהם אבינו הביטו אל צור חוצבתם, צור, עומד כמו סלע שאי אפשר להזיז אותו, אברהם העברי, כל העולם בעבר אחד ובעבר השני, לא נכנע לשום טרנדים, לחצים, תקשורת, דאווינים, כל מיני ירידות שיורדים עליו, כלום לא מזיז לו, וזה בעצם מה שבא לטורים לימד אותנו בשם הראש של ויחשביה לזונה, ויחשביה לשיקורה, לא עניין לא את תמר, ולא עניין את חנה, מסרו נפשם על האידאל, על התגלות אור השם בעולם, להיות שותפים, תפעים למהלך הגדול הזה. הסגולה הזאת של האמונה, קודם כל נדבר במישור של סגולה לפני שניכנס לעומקים, נמצאת גם בברכות סמך עמוד א', תראו מקור זין, מי שמואר רעה לא יירא, נכון ליבו בטוח בהשם. מה זה? מה הפירוש הפסוק? אמר רבא שהפסוק הזה נדרש גם מסופו לתחילתו, גם מתחילתו לסופו. מי ראיש לסעיף מתחילתו של הפסוק לסופו, מי דריש איך? מי שמואר רעה לא יירא. מה טעם? למה? נכון ליבו בטוח בהשם. בן אדם בוטח בהשם, זאת סיבה שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו. מסייפה לרי שמדריש גם מהסוף להתחלה, נכון ליבו בטוח בהשם, משמועה רעה לא יראה. יש איזו אמירה כזאת שאומרים שהקדוש ברוך הוא יושב בדין על איזה בן אדם, בן אדם פנה, בקש השם יעזור לו. ואז באים כל מיני מלאכים ואומרים לו, אבל ריבונו של עולם, תראה אתמול הוא עשה ככה, תראה מה הוא עשה כאן, תראה איך הוא דיבר פה, תראה כאן, תראה שם. מתחילים כתרג, אומר להם, תשמעו, אתם ממש באמת, אתם מדברים לעניין, באמת. אבל בסוף אומר להם הקדוש ברוך הוא, תשמעו, אבל מה אני אגיד לכם, הוא כל כך סומך עליו, סומך עליי, איך אני יכול לאכזב אותו? אתם מבינים? עצם האמונה, עצם ההתחזקות באמונה, היא נקודת ישועה, היא שורש ישועה. משמועה רעה לא יראה. למה? נכון ליבו, בטוח בהשם. ככה עומד יציב, בוטח בקדוש ברוך הוא, למרות כל הבלגן מסביב. ותראו את הסוד הזה שידע אותו דוד המלך, איש האמונה. תראו במקור זין, שורה שנייה בסוף השורה, בשמואל א' פרק למד. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, הם חוזרים לציקלג. והנה שרופה באש, למה? באו העמלקים, כשדוד ואנשיו יצאו למלחמה, באו העמלקים, פשטו על העיר, שרופה באש העיר, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. ואז, כולם עליו. לא מספיק דוד המלך בורח משאול. לא מספיק, הוא בנה לעצמו איזה מין חבורה כזאת שמסתתרת ובורחת ממקום למקום. עכשיו עוד, האנשים שלו נגדו. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו. האנשים שלו, כי מרה נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו. והתחזק דוד בהשם אלוהיו. זה הכל. מה נשאר לדוד? הוא בורח משאול, אף אחד לא איתו. יש לו את החבורה שלו. החבורה הזאת אנשי מלחמה, הם יוצאים, נלחמים, עוזרים לעם ישראל בכל מיני מקומות, עושים הרבה מצוות. השאירו את האנשים והילדים שם במחנה, ולא השאירו אנשים לשמור. כשהם חוזרים, מוצאים שם עמלקי, שבו אותם. עכשיו גם האנשים שלו, המעטים שעוד איתו, גם הם רוצים לסקול אותו. מה יעשה דוד המלך? מה נשאר לו? מה נשאר לו? הקדוש ברוך הוא משך אותו למלך על ישראל. תחשבו על נקודת הזמן הזאת. איזה מין משיכה הזאת. לכאורה הוא יכול להגיד, מה? זה נקרא למשוך אותי למלך על ישראל? לא מספיק אני בורח משאול, לא מספיק מסתתר, לא מספיק צרות צרורות. עוד עכשיו גם האנשים שלו, וגם אנשים שלו גם כן, אנשים של דוד עצמו, גם אותם שבו. ואז מה עושה דוד המלך? והתחזק דוד בהשם אלוהיו. דוד יודע את הסוד. דוד יודע שדווקא איפה שהקירות עומדים מסביבך ואתה מרגיש שאין לאן ללכת, הדבר האחרון שתעשה זה להיחלש באמונה, ולהפך, הדבר הראשון שתעשה זה להתחזק באמונה, כי ההתחזקות באמונה משמועה רעה לא יראה. למה? מתם אומרת הגמרא? נכון ליבו, בטוח בהשם. עכשיו שימו לב, אומר המהר"ל בספר גבורות השם פרק ז', האמונה שיש לו בזה חוזק המציאות ומעלה אלוהית. אדוני אומר, מעלה אנושית היא שברגע שאחד כמו דוד המלך מגיע למצב כזה, שלכאורה סגרו עליו מכל הכיוונים, אז זהו, אז נחלשים, זה המדרגה האנושית. אבל דוד המלך מתעלה למדרגת האמונה, ומה היא מדרגת האמונה? שיש לו בזה חוזק המציאות ומעלה אלוהית. כלומר, הוא מתרומם מעל החולשה האנושית. זאת מדרגה שבה האדם מתעלה מעל אנושיותו, מעל חולשתו, מעל הצרות שלו. זה, שימו לב לביטוי, והתחזק דוד בהשם אלוקיו. ממשיך המהר"ל ואומר, כי דברים החומריים, חלושי המציאות, מקבלים שינוי תמיד ואין חוזק להם. דבר שהוא חומרי, ואדם שמצוי במצב חומרי, הוא פלסטלינה. תסתכלו על, טוב, אני ככה בעדינות, לא רוצה לקטרג חלילה, אבל תסתכלו היום בחיי הציבור שלנו, איך אנשים מחליפים דעות כמו גרביים, יש להם שינוי, אין להם חוזק, למה? משום שהם נמצאים במציאות מאוד חומרית, כן? אבל מאחר שיש בו האמונה, והוא דבר חזק, לא יקבל שינוי כלל, ובשביל זה ראוי שתשרה עליו השכינה. וזה שאמר, יען אשר לא האמנתם בי. כלומר, אברהם אבינו, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. אומר אור החיים, צדקה זה השכינה. אומר תיקוני זוהר, על פי תיקוני זוהר, שהצדקה זה השכינה. אז שרתה עליו השכינה כי הוא האמין. אומר המהר"ל, אתה יודע למה? כי מי שמתחזק באמונה, הוא מתעלה מעל המציאות החומרית, אל המעלה האלוהית, ואז הוא ראוי שתשרה עליו השכינה. וזה שאמר אצל משה רבנו, יען אשר לא האמנתם בי להקדישני בחטא מי מריבה. מה הכוונה? היה לכם להתחזק באמונה. ואם עשיתם זה, אם הייתם מתחזקים באמונה, לא היה לכם לכעוס, כי האמונה מביא לידי שירה ושמחה. לכן גם אורחות צדיקים שם את זה בשער השמחה. שאדם יש לו ביטחון בהשם מתוך אמונה, והוא מתחזק בחיבור שלו על הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא נותן למציאות לזעזע אותו, לנודד את רוחו, לגרום לו לזעזועים נפשיים, זעזועים רגשיים, לאבד את הצפון. לא מאבדים שום צפון. זהו. מתחזקים באמונה, הקדוש ברוך הוא לא זז, לא משתנה, אותו הקדוש ברוך הוא ואנחנו עבדיו, ואנחנו צריכים לדעת להתרומם מעל הכאב, מעל ההתמודדות, מעל המצוקה, מעל הקושי, להתחזק באמונה, ואז שורה שכינה, וכששורה שכינה ממילא זה גם כן מביא את את האורות, את הברכה, את השפע, את השמחה, את הרפואה. ויאמר אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. ודיברנו על זה בשיעור של סוכות, אני זה כינוי לשכינה, אני השם זה התגלות רוח הקודש בישראל, וזה רופאיך, זה מביא רפואה. אז במילה התחזקות באמונה זה הדבר הכי יסודי שאנחנו צריכים כולנו לעשות, וזה יביא בעזרת השם לשירה ולשמחה. עכשיו צריך להבין, לפי זה, והאמין בהשם, למרות כל הקושי. לכן כשאנחנו מדברים על אמונה, אנחנו מדברים על התחזקות באמונה. לא חלילה, משום שתורתנו לא סדורה עלינו, למרות שיש רבים כאלה לצערנו שלא יודעים כלום בדור הזה. זה הבעיה של הדור הזה, חושבים את עצמם, את עצמנו אינטליגנטים גדולים. זה דור עני בדעת. אני בדעת, כמה אחוזים, כמה פרומילים מעם ישראל באמת בקיאים בהבנות עמוקות של אמונה. פרומילים בודדים, בודדים. הם יודעים הכל, פה הם מנהיגים גדולים, הם אינטליגנטים וכו', חברים, דור עני בדעת. ואנחנו צריכים גם להפיץ אמונה וגם להתחזק באמונה. למה? ויחשביה לזונה, ויחשביה לשיקורה, מה לא תופלים על מי שמנסה להחזיק באמונה. וצריך, וחוץ מזה, ההתמודדות עם המצב. גם זה לא פשוט. צריך התחזקות באמונה. התחזקות באמונה מעלה אותנו למעלה אלוהית, אומר המהר"ל, וכתוצאה מזה שורה עלינו שכינה, שהיא ממילא ברכה, שמחה, שירה, כל הטוב שבעולם. וכמו שאומר הרב קוק, שהאמונה היא השירה של העולם. עכשיו, לפי זה, אז בואו נחזור החזרה להתחלה. הרי על בשורת הזרע הוא אמר והאמין בהשם, ויחשביה לו צדקה. אבל בשורת ארץ ישראל הוא אמר לו במעדה כי ירשנה. אז איפה האמונה פה? זאת שאלת המהר"ל. תראו איתי ביחד מקור ח'. שואל המהר"ל בספר גבורות השם, פרק ח', קשה. אחרי שלמדנו שהוא כל כך האמין על בשורת הזרע, כן, כה יזרעך, למה לא האמין כאשר אמר לו על נתינת הארץ? ואומר המהר"ל שרבותינו זל הזכירו, כמובן צריך לקרוא את כל הפרק, אני ככה מביא לכם ככה משפטים בודדים, שרבותינו זל הזכירו, כי שאלת אברהם היה במה אדע שלא יעבור זרעו מן העולם. כלומר, אברהם לא שואל במה אדע כי ירשנה, תן לי איזה עוד שבאמת ייתן לי את הארץ, רחמנא ליצלן, מה, השתגעת? אברהם אבינו שואל, איך אני, במה אדע שבאמת, כאילו, מה, איך זה יעבוד? למה לא תחליף אותם כמו שהחלפת את הכסדים, את הבבלים, את המדים, את הפרסים, את היוונים, זה, מחקת אותם, חטאו, נרכבו, העברת אותם. איך אני יודע שעם ישראל זה לא יהיה, לא איך אני יודע, אלא יותר נכון להבין, במה, איך זה לא יהיה ככה? איך זה לא יהיה? אז הוא אומר, ולפיכך השיב לו בזכות הקורבנות. אבל כבר אמרנו, והמהר"ל בעצם שואל את זה, מה הקורבנות? מה? למה? אז למה ליוונים לא קורבנות? למה לכסדים לא קורבנות? מה זה קורבנות? מה? ואדם מביא קורבן, מתכפר לו, מה זה פה? איזה נצרות? יאללה, מכפרים ככה? כל מחופר, תעשה מה שאתה רוצה, רחמנא ליצלן. בוודאי שזה לא ככה. אז מה הכוונה כשהוא אומר לו, קחה לי עגלה משולשת, וחזל דרשו שזה בעצם עבודת הקורבנות? אז מה העומק של זה? ובאור עניין זה, כי ישראל יש להם מעלה מיוחדת, שהם נבדלים מן הפחיתות לגמרי, והחטא שמקבלים, אין זה רק מקרה. אומר מורנו ורבנו, ענק העולם, אדיר הקבלה, רבי יהודה לוואי, מהר"ל, אומר ומלמד אותנו, ספר יסוד, ספר חובה מהר"ל, צריך ללמוד מהר"ל, אומר המהר"ל, שימו לב טוב טוב, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תקשיב, בשונה מהיוונים, כסדים, בבלים, פרסים, וכו' וכו', עם ישראל, הבנים שלך, אני אכניס את הקדושה לעצמות של החיות שלהם, כשהם יחטאו, זה יהיה רק חיצוני, זה יהיה מקרי אצלם. עמוק בפנים הם יהיו תמיד נשמה קדושה שאי אפשר לגעת בה, שלעולם בתהרתה עומדת. ממשיך המהר"ל ואומר, ולפיכך, ברגע שזה, זאת תהיה המדרגה הישראלית, שכל האור האלוהי יהיה בעצמות ישראל, אין ראוי להעביר ישראל, חלילה מן העולם, כן? בשביל החטא, למה? כיוון שבעצם, בעצמות שלהם, הם טהורים, ואין החטא להם בעצם. והוא, החטא, דבר מקרה, ואין דבר שהוא במקרה מבטל עצם ישראל. אומרת, אתה יודע מה זה כפרה? כפרה זה לקנח. כשיהלום נופל לתוך שלולית של בוץ, מישהו חושב לוותר עליו? לא מוותרים עליו, ניגשים לשלולית, מכניסים את היד, מוציאים את היהלום, שוטפים, מנקים, אם צריך קצת מלטשים, וממשיכים הלאה. למה? כי זה יהלום. כי יהלום עצמו נשאר יהלום. זה רק כתמים חיצוניים, לכלוכים, שהם מכסים אותו מבחוץ, זה מקרי, זה לא עצמי. תעיף את כל הבוץ ותישאר עם יהלום, טהור, יקר, נפלא. זה קדושת ישראל. קדושת ישראל זה התגלות אלוהית עצמית בעצם נשמותינו. אפילו בדור הזה שמופיעים לפעמים אנשים שעושים דברים מכוערים שמזכירים לנו את תומעת פאור וכל מיני דברים איומים ונוראים מדורות קודמים, דעו לכם, בסדר, הם פושעים, אמת, פושעים, מה אפשר לעשות? פושעים. אבל הפשיעה שלהם גם שם היא חיצונית. קדושת נשמת ישראל היא לא בידי האדם, היא יצירה אלוהית שאי אפשר לגעת בה, נקודה, זה הכל. אז ממילא, 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 זה העומק שהוא אמר, במה ידע, אומר לו, זה יהיה על ידי זה שאני אעשה בהם קדושה עצמית. ואז ממילא, הקורבנות רק מחפרים את השכבה החיצונית, כי העצמות עצמה נשארת טהורה. עכשיו, ואמין בהשם והחשבה לא צדקה, אז לכאורה זה נאמר, על בשורת הזרע, כה יהיה זריך. אחר כך שהוא אומר ארץ ישראל, הוא אומר לו, במה ידע כי ירשנה. תסביר לי את היסוד הישראלי, והוא מסביר לו פה את העומק של העניין של עצמות ישראל בקדושה. האם יש קשר בין שני הדברים? פה באמין בהשם ויחשבה לו צדקה, ופה בעצם הקדושה העצמית הישראלית. אז תראו, יש פה פסוק מדהים, שלוקח את הממרה הזאת, את הפסוק הזה של ואמין בהשם ויחשבה לו צדקה, והופך אותה לבשורת הגאולה העתידית. תראו איתי ביחד במקור ת' בירמיהו למד ג', אומר הנביא, בימים ההם ובעת ההיא אצמיח לדוד צמח צדקה. שמעתם? צמח צדקה. בסדר, אז למדנו שצדקה זה השכינה, אז אפשר להגיד צמח של השכינה, בסדר, אבל למה צדקה? למה צדקה? למה זה צריך להיות בביטוי של כאילו משהו שבן אדם עושה בהתנדבות, או שמחשיבים לו את זה? אז אפשר להגיד, תראה, צמח צדקה, כי עם ישראל בכל הדורות המשיך להאמין בהשם, אז הצמח שצומח מתוך האמונה הישראלית, זה מלך המשיח. טוב, בוא נמשיך הלאה. אז בימים ההם, אומר ירמיהו הנביא, בימים ההם ובעת ההיא, אצמיח לדוד צמח צדקה, ועשה משפט וצדקה בארץ. בימים ההם תיוושע יהודה, וירושלים תשכון לבטח. תיוושע יהודה, וירושלים תשכון לבטח. וזה אשר יקרא לה, השם צדקנו. מה זה? השם צדקנו. אז זה צריך להבין פה עכשיו. שיקראו לירושלים השם צדקנו, ובמקום אחר אומר ירמיהו שיקראו למלך המשיח השם צדקנו. מה הכוונה? מה זה השם צדקנו? מה עומד מאחורי זה? יש פה אם ככה משהו הרבה יותר עמוק מאשר רק צדקה זה השכינה, ועכשיו היה לו צדקה כי הוא התמודד עם הסביבה, ובכל זאת האמין, והתחזק. יש פה משהו הרבה יותר עמוק. והסוד מתגלה מתוך דברי הרב קוק, שהם כמים קרים על נפש עייפה. דברים כל כך מעודדים, דברים שכל כך מבהירים את המציאות שאנחנו חיים בה, בראייה רחבה ועמוקה. בואו נראה את הדברים, מקור י' לפניכם, אורות התחייה, פרק למד ב', אולי אפשר לכנות את זה לב אורות התחייה. אומר הרב, אופיה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה עיננו חשים ומרגישים. הרב הרי עומד בתחילת ההתיישבות ככה, ככה בסמוך למלחמת העולם הראשונה וכו'. אומר הרב, אופיה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה עיננו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. אומר הרב, זאת גאולה תוכית. ההתרחשות האמיתית מתרחשת אי שם עמוק בליבות ישראל. ולמה אומר את זה הרב? כי כלפי חוץ באו אנשים והתחילו לדבר על מדינה מודרנית שאין לה שום קשר לתורה, ציונות דבר אין לה עם הדת, וכמו שלימדנו באחד משיעורינו הקודמים על עדותו של הרב מאיר בר אילן, הרב מאיר ברלין, זכר צדיק לברכה, שהוא ממש העיד שהאמירה הזאת, החוק הבלתי כתוב הזה, ליווה את הציונות הרבה מאוד שנים, שכאילו אל תכניס לפה שום נושא דתי, אומנות, כן, כל דבר שאתה רוצה, כן, רק לא תורה. והם נלחמו, אומר הרב מאיר בר אילן, ובשנה אחרי פטירת הרב תפרש צדיו, הוא אומר כבר ניצחנו את המלחמה, היום בתוך הציונות יש כן את כל הנושא של תורה. טוב, כמובן שאין הכוונתו שהעבודה נגמרה, אלא שהוא הוציא את זה מהמקום של ההתכחשות המוחלטת. אז מכל מקום אומר הרב, הגאולה היא בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה. מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. אינה לארץ ולשמיים עדנה או עדנה לא תביט. אומר הרב, עם ישראל, האומה הישראלית, חוזרת לכוחות שלה, בונה את המדינה, וככה מתחילה לחזור לעצמה, לטבע שלה, לעצמיות שלה, אבל היא עדיין לא מכירה את עומק הישות העליונה, מה שבא משמיים, שיסוד כל תקומתה. היא מסתכלת לארץ ולשמיים, היא עדיין לא מביטה. היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון בפועל. כלומר, עדיין לא חוזרת ואומרת, חזרתי לארץ ישראל, חזרתי להתגלות השכינה, לתורה, למצוות, לבניין בית המקדש, לסנהדרין, למלכות בית דוד. לא, לא שם. לא שם. הרי היו בהם כאלה אפילו שבכלל חשבו שסטלין, זה הדמות, הדמות המופת, כן? עוד לא ידעו את מעלליו הנוראים אז. אז אומר, היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון בפועל. היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה. שימו לב, אומר הרב, יש פה תופעה בלתי נתפסת. שורש הנשמה הישראלית פועל ישירות למציאות, כשבדרך הוא עובר דרך דעות עקומות, בלבולים, עזיבת תורה ומצוות, וכביכול השורש נשמה אור השכינה כביכול פועל דרך כל הבלבולים האלה ומבצע את מה שצריך להתבצע, שיבת ישראל לארצו. אומר הרב, אמנם בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, למרות שלא קוראים פה את שם השם על המפעל הציוני אז, כן? והמגמה של המפעל הזה לא ברורה בכלל. כאילו הציגו אותו כמו איזה, הקמנו פה מדינה מודרנית, לא יודע מה, חסרה דרך כזאת, כן? הם חשבו בהתחלה לעשות מזה קומוניזם, ברוך השם שהציל לנו, כן? אומר הרב, למרות זאת, הכל הוא אור השם וכבודו. בעצם השכינה הקדושה היא זו שדוחפת את המהלך. אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה. לא העולם ולא עם ישראל, לא האומה הישראלית מכירים את זה באופן ברור, גלוי. לא מבינים את זה בכלל. שם שמיים לא שגור בפיה. היום כבר, אתם יודעים, השתנה המצב, אז יש היום כבר מנהיגים שאומרים ברוך השם. לפני 30 שנה, 40 שנה, תחפש איזה ראש ממשלה שיגיד ברוך השם, תחפש. אולי פעם ב-20 שנה היה מישהו, 10 שנים, פתאום איזה ראש ממשלה היה ככה מתפלק לו, כמו שהצעירים אומרים, כן, יוצא לו איזה ברוך השם, כן? אז אומר, שם שמיים לא שגור בפיה. אומץ וגבורה רודפת היא, רוצה ככה אמיצים, זה, וכו', אנשים חזקים, אבל באמת, אומר הרב, הכל קודש ואלוהי הוא, וזה אי אפשר היה לומר מראייה של סתם בן אדם. מרן הרב, שאנחנו עומדים פה בבית מדרשו הקדוש, ליד המקום הקדוש שהוא היה עומד בו ומדבר, מרן הרב היה מדבר ברוח הקודש גלויה לגמרי. אנשים שהיו סביבו מעידים, הרב חרלף, זצ"ל, מעיד, שהוא היה בא לשאול שאלה, הרב היה עונה לו לפני שהוא שואל, היה יודע מה הוא הולך לשאול אותו. היה, זה תיאורים שזה חבל, זה לתאר ענק עולם בתיאורים גמדיים. מרן הרב היה בעל רוח הקודש, גלויה שבגלויות, עוצמה של התגלות, כמו כדור אש שירד מן השמיים. והוא עומד, ומתוך הקדושה הזאת, והוא אומר, חברים, אתם אמנם נמצאים במצוקה נוראית, בואו נתחזק באמונה. דעו לכם, שבעומק כל הבלבול הזה, בעומק כל היציאה נגד תורה הזאת, עמוק מאחורה, עומדת השכינה, ששוחקת על הבלבולים של בניה, ובעצם משתמשת בהם כמו איזה מברג, לסגור את הבורג, לבנות את הארץ, לבנות את ההתיישבות. ואומר הרב, וכמובן שהרב לא בא להצדיק חלילה, להפך, הרי הוא יורד עליהם, הוא לא בא להגיד, תשלים עם זה. זה לא הכוונה. הוא מתכוון להגיד שהמפעל הזה של בניין ארץ ישראל הוא בעצם מהדהד בתוך ליבות ישראל על ידי השכינה עצמה, למרות שהאנשים עצמם לא מבינים את זה בכלל. אומר הרב, ורק בהיגמר התוכן, בהעלות האומה למרום הצבא, ברגע שעם ישראל יתחיל להתרומם למקום עמוק, למקום פנימי של הבנה מה מתרחש בתוכו, אז יוכל אור אלוהי, נקרא בשם המפורש, להיגלות. יגלה ויראה שכל מה שהאיר גם בקום המדינה, ועוד לפני קום המדינה, וכל מה שיאיר, כל שחי בעם ישראל וכל שיחיה בה, כל חיות שנמצאת בתוכנו, הכל אור אלוהי עולם, אלוהי ישראל הוא, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו, ושם, בשם העיר, מיום השם שמה. אז מה אומר פה בעצם? שימו לב, אז לפי זה מגיע פה עומק עצום. מה זה השם צדקנו, חברים? זה עומק פשוט בלתי נתפס. עכשיו תקשיבו טוב, כי זה באמת מאוד עמוק. אומר לנו הרב, שימו לב, והאמין בה השם אברהם אבינו ויחשביה לא צדקה. מה פירוש? בעקבות האמונה שאברהם אבינו האמין על בשורת הזרע, נותן לו הקדוש ברוך הוא את המתנה הראשונה. מהי המתנה הראשונה? השם צדקנו. מה זה צדקנו? שבעצם התגלות אור השם בעם ישראל תהיה כזאת, שעם ישראל ירגיש כאילו זה אור שלו. זה בעצם אור שלי. אני חשבתי, אני התעוררתי להקים מדינה. אני קמתי ולבנות. למה הוא מרגיש ככה? כי אור השם כל כך מאיר בו, עד שהוא מרגיש שזה אור שלו בכלל. זה השם צדקנו. זה כאילו אני עושה. כאילו אני התנדבתי, כאילו אני בניתי, כאילו אנחנו קמנו ועשינו. זה כמו המשנה שאומרת שם, כן, כל העוסקים בציבור יוסקים הם לשם שמיים. כן, למה? כשזכות אבותה מסייעתה, מה אתה עשית? זה זכות אבות. מה, אז בשביל מה אני מנהיג? אומר, ואתם מעלי, אני עליכם שכר הרבה, כאילו עשיתם. כן, כאילו הזה, זה משהו. מה זה כאילו עשיתם? השם צדקנו, מה הכוונה? ויחשביה לא צדקה, כאילו שזה אתה עשית, למרות שהאור שמאיר בך הוא בעצם אור אלוקי שבא מהקדוש ברוך הוא. אז זאת מדרגה אחת. אחר כך, כשהוא מגיע אותו למדרגה של ארץ ישראל, הוא אומר לו במה ידע כי יירשנה, ואז הוא מקבל את המתנה השנייה, שהיא עוד הרבה יותר גדולה. המתנה השנייה, כמו שמסביר המהר"ל, זה בעצם שקדושת ישראל תהיה קדושה עצמית אלוהית. ואז שתי המתנות מתחברות ביחד, ומופיע הביטוי הזה של השם צדקנו, מה הכוונה? שאור השם מתגלה בתוכנו, עד שאנחנו מסוגלים להתבלבל ולחשוב שזה צדקנו, שזה בכלל האור שלנו, שזה בא מאיתנו. ולמה למרות כל הבלבולים זה מחזיק מעמד וזה בסדר, וזה בסופו של דבר יתנקה ויתאר, כמו שתכף נראה בדברי הרב, למה זה בסדר בכל זאת, למרות כל הבלבול, וזה, מה זה בסדר? זה לא בסדר, אבל זה כן יכול להמשיך ולעבוד, כי האמת היא שבעומק הנשמה הישראלית יש את העצמיות האלוהית ששוכנת בתוכנו, נרצה או לא נרצה. זה לא נתון לבחירה, לא של מפלגה כזאת, לא של תנועה כזאת, ולא של רדיו כזה או תקשורת כזאת, לא אף אחד פה, לא כנסת ולא ממשלה ולא אף אחד. הקדוש ברוך הוא עשה את העצמות הישראלית, עצמות אלוהית, נקודה, סוף. כי הערים ימושו והגבעות תמותנה, ובריתי לא תמות, לא תזוז, לא תזוז, אמר מרחמך השם, נקודה, 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 שלום. אז כלומר, פה צריך להבין, שכשהוא אומר, והאמין בה השם, ויחשביה לא צדקה מה הכוונה, מקבלים מדרגה ישראלית של השם צדקנו, ומלך המשיח זה צמח צדקה. מה הכוונה צמח צדקה? הוא יצמח מתחתיו, כמו ספיח, כאילו גדל מאליו. הוא יצמח מלמטה, כמו שהגרא אומר, ועוד רבים מגדולי ישראל ענקי העולם, לימדו אותנו את סודות הגאולה, ואמרו, דעו לכם, זה יהיה צמח צדקה, הוא יצמח מתחתיו, כאילו זה איזה יוזמה של בן אדם מלמטה. ובאמת, דבר השם דיבר בו, ומילתו הלשוני, אף על פי שזה ייראה בסך הכל בן אדם שיש לו יוזמות והוא קם והוא עושה, זה נראה כזה נורא אנושי, אומר ויחשביה לא צדקה. זה יופיע כאילו זה בא ממך, כאילו עשית צדקה פה, בכלל אתה התנדבת משהו שאתה לא חייב, זה חסד שעשית, כשהאמת היא שזה הקדוש ברוך הוא. אז יהיה צמח צדקה, והצמח צדקה הזה יביא למצב שירושלים וגם הוא יקראו השם צדקנו. זה בעצם השם, אבל זה מופיע כמו צדקנו, כאילו אנחנו פעילנו, כאילו אנחנו עשינו בהתעוררות מלמטה. עכשיו באות השורות המאוד מעודדות של הרב, ותבינו שהרב יושב אז, לפני 100 שנה, בין הציונים החילונים המתלהבים, לא כמו היום פוסט ציונות, אז הם היו על הסוס, כן? ואומר הרב, שימו לב, והמשך הזמן, היום אומרים משך הזמן, העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל, דהיינו, מצב של צדקה, שזה כאילו חושבים שזה בא מצידנו, ולא יודעים לקרוא שם השם על מדינת ישראל, עד שיופיע אור תפארת ישראל. והרב רומז פה בעצם שזה הייחוד של שכינתה עם קודש הבריחו, התפארת ומלכות, שילוב הוויה והדנות, לא ניכנס, אז הוא אומר, עד שיופיע אור תפארת ישראל, לדעת כי שם השם נקרא עליה. אומר הרב, התקופה הזאת, מקום המדינה, עד שעם ישראל יבין ששם השם נקרא על מדינת ישראל, הוא זמן חבלי משיח. זה האיסורים, זה חבלי משיח. שרק אמיץ עונים כרב יוסף היה אומר עליו, בניגוד לכל האומרים, ייתה ולא אחמיני. היו רבים בדורו של רב יוסף אמרו, לא, לא, תודה רבה, דבר, מציאות משוגעת כזאת, מתורם, לא מעוניין, גאולה ובלי שם השם, או-הו, איזה איסורים אלה, עזוב, לא רוצה. ורב יוסף, אמיץ עונים כרב יוסף היה, אומר עליו, ייתה והזכה דייטיב בטולה דקופתה דחמרה, שישב בצילו של הגלל של החמור, של הגאולה הזאת. כלומר, אנחנו צריכים היום לדעת, שאנחנו נמצאים בסיומם של חבלי משיח. אנחנו נמצאים במקום שאנחנו כבר יכולים לצאת מהמצב שבו מדינת ישראל מתקיימת מאיזה אור השם שבא מתוכנו, והוא נראה לנו כאילו זה צדקנו, וצריכים להבין שבעצם אור השם בנה את המדינה הזאת, ואור השם הוא שמחיה אותנו, ומדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם, וכבר אפשר להתחיל לבשר את הבשורה הזאת בחוצות, בכל רחבי מדינת ישראל, בכל המערכות הציבוריות, לגלות ששם השם נקרא על מדינת ישראל, ולזכות על ידי ההתחזקות הזו באמונה לגאולה השלמה. חזקו ואמצו.